בוקר טוב לשרית שטרנברג בישראל.
בוקר טוב איתן.
יופי, בסדר גמור, מה שלומך? אני מתאר לעצמי שנחתת רך בארץ אחרי ביקור מאלף באוסטרליה. את יכולה לספר אולי על מה עבר עלייך באוסטרליה לפני שבועיים?
הגעתי להביא הוצאות, טיילתי קצת, היה נחמד.
כן, אבל זה לא מספיק, אני רוצה לשמוע קצת על תגובה של אנשים להרצאות המאלפות שלך. סיפרתי למאזינים ונתתי להם רקע עלייך, אבל מעניין אותי לשמוע התרשמות שלך מזמן כל כך קצר, כל כך ביקור בזק, ורמת ההתעניינות מאנשים שפגש באירועים שונים באוסטרליה.
זהו, אז לא היה המון זמן לטייל לראות את אוסטרליה, אבל באמת אוסטרליה ארץ מעניינת, ואנשים מדהימים, אנשים נורא נחמדים, נורא התעניינו, שאלו שאלות. איזה כיף, היה ממש ממש כיף.
נהדר, נהדר. ושרית, את יכולה לספר קצת איפה ביקרת מבחינת, בוא נגיד, פרונטלי, עם מי נפגשת, למי הרצית?
אז דיברנו בבית כנסת המזרחי במלבורן, ובסידני, אז היה גאלה בסידני, וחוץ מזה הייתי בבית ספר מוריה, בית ספר מסאיה ובית ספר אמנואל.
והרצית לילדים בבתי הספר בני גילך?
כן, וקצת יותר מבוגרים גם.
ומה הייתה באמת התחושה של תלמידים שלומדים עכשיו לבגרויות, חלקם בכיתה י' וי' א', ששומעים על סיפור מאוד מיוחד כזה של נערה בת 16 שיוצאת ללמוד בבית הספר התיכון, אבל מבלה הרבה שעות במעבדה למחקר, ותכף אני גם אדבר איתך על המחקר שלך.
אז הם מאוד התלהבו. האמת שהגיל שלי מאוד הפתיע אותם. אבל הם שמחו לראות שיש דבר כזה, ושזה אפשרי לעשות את זה בגיל כל כך מוקדם. היו כמה חבר'ה שמאוד מתעניינים ברפואה, והם נורא שמחו שיש דברים כאלה. להתחיל בגיל כל כך מוקדם, ונורא התלהבו, ורצו לשמוע עוד.
ואת חושבת מההתרשמות שלך, מהשיחות עם התלמידים, שבטח חפפו אותך והקשיבו לך והתעניינו על התוכנית הזו, את חושבת שיש מקום במדינות אחרות, ולא רק במדינת ישראל, בסטארט-אפ ניישן, לנצל יכולות של תלמידים עם כישרון אדיר, עם התמדה, עם רצון להיכנס חזק מאוד לתוך מחקר, אם בביולוגיה, אם בפיזיקה, ובאמת לעשות משהו שהוא היה נעלם גדול, למשל הדור שלי?
בטח, אני חושבת שיש המון מקום לעשות את זה. באופן כללי, אני חושבת שככל שאתה מגיע לאוניברסיטה צעיר יותר, גם אם אתה לא משקיע בזה פול טיים, וגם אם זה תוך כדי התיכון ותוך כדי דברים אחרים, ואפילו לא עצמם בחודש או משהו כזה, זה מאוד בונה אותך, ואנחנו צריכים את המוחות האלה. זה נורא חשוב.
ואיך את חושבת ש צעירים בגיל שלך מסוגלים, או בוא נגיד שבמקרה שלך צעירים כמוך מסוגלים להסתדר עם אנשים מבוגרים מהם במינימום 10 שנים, 20 שנה, מסטרנטים שעסוקים במחקר ומקדמים תהליך לקראת פתרון שיכול לעזור לכל העולם? מבחינת הבגרות, הבגרות שלך, נושא לשיחה, הבנת הדברים, צורת הביטוי. בכל זאת, אתם מדברים פה על שני דורות שיושבים במעבדה אחת, נכון?
כן. אבל ברור שמי שמגיע למעבדה, אז הוא כבר עם הנושא שיחה האלה, כאילו, על המחקר שלך, אתה תמיד יכול לדבר עם כל אחד באוניברסיטה. זה לא המעבדה שלי לא מתנה עם מישהו גדול ממני אפילו ב-30 שנה, אבל יהיה לנו נושא משותף, כי אנחנו עם אותו מחקר ועם אותו נושא ואוהבים את אותו תחום. ובאמת, לא יודעת, אני מבחינת בגרות, מבחינת זה, אני לא רואה שום הבדל בין תלמיד תיכון לבין תלמיד תואר שני. חוץ מזה שתואר שני מגיע עם יותר רקע, אבל תחת אנחנו אותו דבר.
ויצא לך
יותר רקע, אבל מבחינת תחומי עניין, מבחינת נושאי שיחה, אין הבדל לדעתי.
בתיאת, זה מעניין, אני כשאני חושב עלייך, יושבת במעבדה עם מסטרנט, והרי כל העניין הזה של מחקר, זה איזה מין, הייתי קורא לזה, תהליך של גירוי, ויוצא לך למשל לגלות משהו ולקרוא בהתלהבות למסטרנט שיושב לידך, ושנכנס להתלהבות ומתחיל לתמוך בך, ולא עד זו הצעירה שתומכת בו?
כן, בטח.
ספרי לי קצת על, על הקשר, על הקומוניקציה, על, בעיקר בנושא המחקרי, ותכף אנחנו ניכנס לעניין הזה של המחקר שלך. אבל...
אז כשהתחלתי את המחקר,
כן.
צמידו לי דוקטורנטית, שהייתה המלכה שלי, ואני גם מאוד 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 בקשר עם ראש המעבדה, דוקטור רונן חזן. אז הייתה לי מנחה דוקטורנטית, ואתה יודע, כשמגלים משהו, אז אישה רצים אליה, ומספרים לכולם, שולחים תמונות בקבוצה של המעבדה, וכולם נורא מתלהבים, כן, מכל גילוי של כל אחד.
ואת יודעת, אני קצת ככה עובר על המצגת שלך, ועל הדברים שאת עושה, על, על התוכנית הזו שנקראת אלפא לתלמידים מצטיינים, או באנגלית אפשר לקרוא לזה מי שקיבלו את מתנת אלוהים, gifted students. אז איך את, ספרי קצת על התוכנית הזו, על אלפא, ואז ניכנס לפחות לנושא אחד שסקרן אותי, את יודעת, מה שנקרא מחקר לדאמיז. אז למשל, עניין אותי עם... אנטיביוטיקה במצגת שלך, את אומרת, האם זה הסוף? ועל זה אני רוצה לשמוע בהמשך. אבל ספרי קודם כל על העניין הזה באמת של התוכנית הזו, על, על אלפא. מה זה בדיוק?
זהו, אז אלפא זה תוכנית תלמידים מכוננים. מתקיימת בשישה מוסדות להשכלה גבוהה בארץ. האוניברסיטה העברית, האוניברסיטה תל אביב, הטכניון, מכון ויצמן, האוניברסיטה בן גוריון והאוניברסיטת אריאל. ומה שעושים בתוכנית זה שחבר'ה בכיתה יהודית א' עושים עבודת גמר למשך שנתיים, ובמקביל אנחנו גם מקבלים המון 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 תמיכה מהצד האקדמי, וגם מנסים לעשות לנו המון פעילות חברתיות כדי שנתגבש כקבוצה שנהיה קהילת מדענים שעוזרת אחת השנייה, שמחליפים רעיונות, כי היום מדע זה לא רק בתחום אחד, מדע אתה חייב לדעת קצת מהכל, ואם יש לך חברים שבפיזיקה או בכימיה ואני בביולוגיה, אז זה יכול לעזור לקדם את המחקר, כי הם חושבים מכיוונים שלא חשבתי עליהם עד עכשיו. אז עושים עבודת גמר ביודית א', ויש המון פעילות חברתית גם, כן.
כשאני חושב על הדברים ששמענו מפרופסורים שהיו איתך ביחד בביקור, פרופסור מנחם בן ססון, נשיא האוניברסיטה, פרופסור עודד שוסאו ופרופסור אורי בנין, כולם דיברו על מה שנקרא interdisciplinary partnership, שאפשר להגיע להישגים גדולים מאוד כשיושבים שלושה מומחים, למשל מביולוגיה, מביו-אינג'ינירינג ואולי מפייננס, ועובדים ביחד להפוך מוצר מחקרי ל... הייתי קורא לזה להצלחה עסקית. ובאמת, כשאת אומרת שיושבים שלושה ביחד, זה מוסיף המון ונותן המון, נכון?
כן, זה מאוד עוזר. זה נורא נורא יכול לעזור. אם אתה תקוע במחקר, ואתה מספר לחברים איתך, ופתאום הבאים מאיזה כיוון, זה לא חשבת על הזיכל, כי הם פשוט חושבים על הדברים בצורה אחרת.
את יכולה לספר מה זה בדיוק המושג פייג' תרפי?
טוב, אני אתחיל מההתחלה.
אוקיי.
בשנת 1917, מדען צרפתי שם לב שיש פעילות אנטי-בקטריאלית באחד מהצלחות פטרי שלו, והוא גילה שמה שגרם לה היה וירוס. ולווירוס הזה הוא קרא בקטריופאג', ובלטינית, בקטריופייג', בקטריה אידר, אוכל בקטריות.
אוקיי.
ובעצם בקטריופאג'ים, מופאג'ים, בקיצור, זה קבוצה של וירוסים שהם תוקפים חיידקים, וכל פאג' יכול לתקוף רק זן אחד של חיידקים, רק סוג אחד. לכן, למשל, פאג' שתוקף צדומונה, אז הוא לא יתקוף לך ליסטריה. עכשיו, המדען שגילה אותם דרל, הוא גילה את הפאג'ים האלה, והוא אמר, בוא נשתמש בהם לרפא אנשים ממחלות בקטריאליות, זה היה לפני האנטיביוטיקה.
ברור.
אז הוא באמת השתמש בפאג'ים בשביל לרפא אנשים מדיזנטריה, מחולרה, מכל מיני כאלה. אבל בגלל שגילו את האנטיביוטיקה, ב-1928,
כן.
אז האנטיביוטיקה הייתה הרבה יותר מהירה והרבה יותר זונה.
יעילה. כן.
והיא יכלה לפעול על המון המון זנים במקביל ולא רק על זן אחד, אז עברו לגמרי לאנטיביוטיקה. ואנשים ממש הפסיקו להשתמש בפאג'ים. הפייל סרטי בעצם, התיאת על פאג'ים, זה נשאר רק בברית המועצות לשעבר, יש מכון שפועל עד היום בגיאורגיה.
מה את אומרת? זה מעניין. את יודעת, הייתי בביקור בגיאורגיה, והם הרי אלופים באקדמיה. כשאת חושבת על גיאורגיה במושגים שלנו בארץ, תמיד טועים עם העליות. תמיד טועים. היו הרבה משכילים שהגיעו ממרוקו, ומשהו קרה שם. הייתה עלייה מגיאורגיה המדהימה, עם תרבות פנומינלית והיסטוריה גדולה של מחקר. מאוד מעניין. ואני רוצה לדבר איתך ככה, לסיום השיחה הזו, שבאמת זו הזדמנות נהדרת למאזינים שלנו, להקשיב למחר, להקשיב לעתיד שלנו. וכולנו מודעים למושג המפחיד הזה, באנגלית זה נקרא lethal הזה, האגרסיב הזה, שנקרא אנטרקס. שרית, אנחנו מדברים על, את קראת לזה במצגת שלך, terrifying biological weapon. ואת יכולה לספר על התגלית שלך, ואולי לספר גם על, את יושבת במעבדה, ואולי תחברי את שניהם ביחד, ועושה משהו באמת למען העולם, משהו שזה היה נורא, הפגזות עם חיידקי אנטרקס בעיראק בשנות ה-90 ובסוריה היום. ואיך את באמת מחלקת היום? אז בואי נתחיל קודם כל באמת תשובה על המחקר שלך, על העניין הזה של האנטרקס. ודבר שני, ואת מדברת על זה שאולי יהיה סוף לאנטיביוטיקה ויהיה משהו יותר טוב. ובעת ובעונה אחת, אולי תספרי לי קצת על המעבר הזה שלך מבית ספר למעבדה, החיים היומיומיים שלך כסטודנטית בישראל, ומצד שני כחוקרת במקביל.
אז במחקר הפרטי שלי, מה שעשיתי זה שחיפשתי פאג'ים כנגד חלקים שגורמים לאנטרקס. מצאנו שני פאג'ים, כמובן שעזרו לי וזה, אף אחד לא בא כאן להחליף את האנטידוטיקה, זו לא המטרה. האנטידוטיקה היא עדיין יחסית יעילה. פשוט הבעיה שהמון המון, המון המון חלקים עכשיו מפתחים עמידות לאנטידוטיקה. ואנטידוטיקה גם פוגעת במיקרוביום שלנו, שזה כל החלקים הטובים בגוף, כל החלקים שעוזרים לגוף להמשיך לתפקד. ולכן אנחנו צריכים משהו בנוסף, אבל בשום פנים באופן לא במקום, אף אחד לא מבטר על סוס מנצח.
אני מבין. ואז היית יושבת, את חוזרת לכיתה. חוזרת לתיכון, לכיתה, לומדת, לקראת הבגרויות, ואת מספרת על, לבני הכיתה שלך, או לבנות הכיתה שלך, שאת מתעסקת במשהו שיכול לשנות את העולם, יכול לפתוח אחת ולתמיד את הבעיות האלה הנוראיות, עם כל מיני דיקטטורים שפוגעים באנשים של עצמם, בעם של עצמם. מה מגיבים החברים שלך בכיתה, על המעברים האלה שלך?
אז מאוד מאוד מפרגנים, מאוד מאוד מאוד, מאוד מאוד תומכים, מאוד עוזרים. וכן, אני לא, יש שם שאני לא נמצאת בבית ספר והם נוהגים להשלים לי את החומר.
פנטסטי, וואו.
כן.
פנטסטי. ומורים? איך מורים מגיבים על הפעילות שלך? גם מפרגנים? גם חוסכים לך?
מאוד מפרגנים, מאוד מאוד. הבית ספר מאוד מאוד תומך, מאוד מאוד עוזר במה שצריך, משחרר אותי משיעורים אם צריך.
פנטסטי. טוב, תודה רבה לשרית שטרנברג, פשוט נהדר לשמוע אותך ולדעת שגם נתת לנו קצת איזה טעם, איזה קצת פלייבר למה שאת עושה כשביקרת באוסטרליה. באמת תודה רבה רבה, ואני מקווה מאוד שהמאזינים שמעו, הייתי קורא לזה את העתיד העומד לפנינו, את המחר. תודה רבה שרית.
תודה רבה איתן.